כן, שם המאמר למהלך האידאות בישראל. כן, אידאות כמובן זה בלשון הרב. בתקופה שהרב כתב, זה העברית הייתה קצת שונה מהעברית המודרנית של היום. אידיאלים. כן, מה האידיאלים הישראלים? אומר הרב פרק א', האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם. עכשיו הוא מדבר על המצב האוניברסלי, על האדם, הוא עדיין לא יורד לתוך עם ישראל. אומר הרב כך, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, מתבטאים הם במלוא תוכנם, ברעיון החברה וברעיון הרוחני. כן, באדם יש לו סגנון חיים וסגנון מחשבה, איך הוא חי, באיזה אופן הוא חי, מה ממלא את התכנים של החיים שלו, ומה המחשבות שלו, מה הצד הרוחני שבו. היינו אומרים את זה בצורה גסה יותר, הצד החומרי והצד הרוחני, או הצד החומרי והצד הנשמתי, סגנון החיים וסגנון המחשבה. אומר, זה כולל את כל מהותו. כן, ברור שאדם מורכב מגוף ונפש, וזה סך הכל סופו של דבר, כן, גוף ונשמה, זה מהותו של האדם. מתבלטים הם במלוא תוכנם, ברעיון החברה וברעיון הרוחני. כשאנחנו עכשיו מעלים את זה לצד הכללי, הסגנון החיים מתבלט ברעיון, ברעיון החברה, או נקרא לזה כך היום מבחינה חומרית, כשאנשים חיים, ודאי בחברה מודרנית, וגם לא רק בחברה מודרנית, החיים שלהם הם לא חיים אינדיבידואליים, הם חיים שמבוססים על איזושהי מציאות חברתית. כן, אדם לא תופר לעצמו את הבגדים שלו ומכין לעצמו את האוכל שלו וכותב לעצמו את הספרים שלו. הוא עושה מה דבר אחד, את הדברים האחרים הוא לוקח ממישהו אחר. יש מישהו שעוסק בייצור מזון, יש מישהו אחר שעוסק בייצור בגדים, יש אחד אחר שכותב ספרים, ויש אחרים שעושים אפליקציות לאנדרואידים, אני יודע מה. כל אחד עושה את מה שהוא עושה, מזה הוא מתפרנס, מזה מה שהוא עושה, וסך הכל המצב החברתי גורם לנו עכשיו למציאות החומרית שלנו. כל מה שאמרתי עכשיו זה חומרי, אני חושב, אפליקציות, חומרי. אז זה הרעיון החברה. והסגנון המחשבה מתבטא קודם אור ברעיון הרוחני. הרעיון הרוחני גם הוא, כלומר משהו עכשיו יותר מעל המחשבה הסתמית, הפשוטה יותר הגולמית של האדם, יש רעיון רוחני. שהם הינם, אומר הרב, האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית של הציבורים האנושיים. כשאנחנו מגיעים לציבור, אז עכשיו יש לנו כבר שתי מילים אחרות שבאות לתאר את זה, וזה הצורה הלאומית. כלומר, הצד החומרי הציבורי, זה הצורה הלאומית, והצורה האמונית, הצד הנפשי, הנשמתי הציבורי. אז אצל היחיד זה חיים ומחשבה. זה מתעלה ומגיע לחברה והרעיון הרוחני, ובהשלמה של זה באופן ציבורי, יש לנו את זה בצורה הלאומית והצורה האמונית. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות, האנושית היסודית, האנושיות היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. כל הדברים האלה, עכשיו כשהם מבשילים, איך אומר הרב, קוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה. כן, ההיסטוריה, כשדבר כזה עכשיו מתגלגל כמה וכמה דורות, עשרות דורות אולי, אז זה כבר מקבל צורה לא רק במישור הציבורי, מבחינה חד-מימדית, אלא מקבל את העומק של ההיסטוריה. מצב הציבורי לאורך שנים, לאורך דורות, זה אומר, זה נקראת האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. אני אגיד פה שאצל הרב הרבה מאוד נושאים הוא מסביר בדרך הזאת של חומר ונשמה, או גוף ונשמה. כך למשל במאמר הידוע של הרב המספד בירושלים, שעוסק שהיה על אחרי פטירתו של הרצל, שם הוא מדבר עם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אז הוא שואל, אחרי שהוא מביא את המקורות, הוא שואל, ולמה צריך שני משיחים? למה אומה הישראלית צריכה שני משיחים? והוא עונה את אותה תשובה. הוא אומר, כמו שבאדם יש גוף ונשמה, וזה שני דברים שהם עובדים ביחד בהרמוניה מופלאה, אבל כל אחד יש לו את ה... את המאפיינים שלו והצדדים שלו, כן? ככה גם באומה צריך צד חומרי וצד רוחני נשמתי. משיח בן יוסף בונה את הצד החומרי, את צד הגוף. משיח בן דוד בונה את הצד הרוחני, את הצד הנשמה. אותו דבר כאן, אותו דבר כאן. יש לנו גוף ונשמה, חומר ורוח. הידיעה האלוקית והידיעה הלאומית. הידיעה הלאומית זה הצד החומרי של החיים. הידיעה האלוקית זה הצד הנשמתי של החיים. חומר וכן, גוף ונשמה, חומר וצורה, נגיד בלשון המהר"ל. אבל זה הבסיס לכל מה שכותב כאן. הראשונה, כלומר הידיעה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, כן, איך החברה מסודרת, ובה נכללים הרבה דברים בצדדים הלאומיים. מה עושה לאום ללאום? למה יש לאום צרפתי ולאום איטלקי ולאום בריטי? מה ההבדל ביניהם? שפה, מאפייני לבוש. תרבות זה מילה כללית נורא. אני פורט את זה לפרוטות עכשיו, אני אומר. אם אתה עכשיו תראה שני אנשים וישאלו אותך מה אלה, אתה תגיד אלה גרמנים או אלה צרפתים. לפי מה אתה יודע? שפה, לבוש. לפעמים היום הלבוש כבר מאוד התשתש בזמננו. אוכל, אוכל אחר, כן. גרמנים שותים בירה, וצרפתים שותים יין אדום ואוכלים רגלי צפרדעים, אני יודע מה הם אוכלים. או פירות ים, רכיחות, מה? וגרמנים אוכלים, כן, דובר אוכר. אמריקאים אוכלים מקדונלד, שותים קולה. כל אחד עם המאפיינים שלו, כן? ישראלים אוכלים פלאפל, יגידו לך. לא יודע אם זה נכון, אבל זה לא יודע. איטליה אוכלים פיצה. בקיצור, אוכל, לבוש, שפה, ויש גם איזה סוג של התנהגות, כן? יש כאלה רעשנים, דברנים וזה, יש כאלה שקטים, מופנמים, יש כאלה מהר מאוד מוציאים סכין ודוקרים, יש כאלה לא, עד שהם מוציאים.
גם גוף.
אתה אומר, יש גם הבדלים מורפולוגיים. הפנים שלהם נראים אחרות. אתה אומר, אתה רואה את הפרצוף של זה, נראה גרמני, בא עכשיו משאר מהפירר. כן, יש גם דבר כזה, כן. אבל זה יכול יותר להטעות, במיוחד היום. כי היום שיש לך בליל של המין אנושי, אז כן, זה כבר יכול פחות לדע. אבל הנה חינם, זה גם נמצא. זה גם נמצא, וזה שוודאי שייך לגוף. אבל בצד הלאומי, זה מה שאמרתי. זה מה שמבדיל לאום אחד מלאום אחר. פחות או יותר, כן. אז זהו, קורא לזה הרב, סגנון החיים הסדרניים של החברה. והאחרונה, הידיעה האלוקית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. כן, כלומר, מה? אז ראינו מה עכשיו עושה את הגרמנים לגרמנים לעומת הצרפתים, אבל יש עוד דבר. הגרמנים יש להם תפיסת עולם אחרת, יש להם מחשבה אחרת על החיים לעומת הצרפתים, שהם יש להם סוג אחר של סגנון מחשבי, סוג אחר של רוחניות שונה, סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים הפה על דרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוקית. פה עכשיו הוא הופך את זה לרגש ודעה. האלוקיות הוא ייחס לה את הדעת, ואת הלאומיות הוא ייחס את הרגש. רגש זה כידוע יותר נמוך, יותר קרוב לחיים, יותר קרוב לחומר, ודעת יותר קרוב לשכל, בלי שום ספק. ולכן כאן הוא קצת יותר מדייק את זה, ואומר שלפעמים בחליפת מצבים אפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוקי. ולפעמים זה רואים הפוך.
כן. הרגש האלוהי של האומות, לפי מה הוא נקבע?
כל אומה יש לה סגנון רוחני נשמתי אחר. בואו נתחיל מזה שלכל אומה יש תפקיד בעולם, ולכן 70 אומה ולשון, כן? בפועל שיותר מ-70, אבל בכל המקורות היהדות כתוב שיש 70 אומה ולשון. זאת אומרת 70 שורשים, 70 נקרא לזה אב טיפוסים. אז ואנחנו רואים סגנון אחר באמת. אנחנו רואים, נגיד, אם דיברנו על הגרמנים ועל הצרפתים, אז אתה רואה שלצרפתים יש הרבה יותר, ככה אני אומר, שוב, אני משוחד, בטח יהיה מישהו שיגיד אחרת, אבל יותר חשיבות לצד האסתטי, יותר רגשניים, יותר רומנטיים, יותר, עכשיו, זה צדדים שהם הם, הם שייכים לצד הרוחני. הספרים החשובים בצרפת הם ספרים, נראה לי, הרבה יותר מוסריים מהספרים של הגרמנים. הסופרים הצרפתים, סופרים של הקלאסיקה הצרפתית, כן, של התקופה, כן, זה סופרים שהם מחו נגד עוולות חברתיות. בגרמניה לא רואים את זה. בגרמניה יש לך את האחים גרים, זה אני בכלל לא מדבר עליהם, זה רב הרוע בהתגלמותו, אבל לא עליהם, אני מדבר על שילר אז כל מיני בלדות על נופים, על קצת דומה לבלדות הבריטיות. לא יודע אם זה אומר לך משהו מה שאני אומר עכשיו, לא יודע אם לומדתם, לא נראה לי שהיום לומדים את זה בישיבות תיכוניות, אבל על, כן, מסעות קרב, כן, האביר עם הסוס שמתאהב באהובה שלו והולך לציד, ומין כזה דברים, זה סגנון הרבה יותר גס, הרבה יותר גס. עכשיו, זה גם, אני חושב, הצד הרוחני, הצד רוחני שונה, מבחינה רוחנית הם שונים, הגרמנים והצרפתים וכן השאר, כן.
האחים גרים, הם לא כתבו את זה אוסף אגדות
העם. יש דעה כזאת, כן. גם אם כך, זה עדיין לא מזכה אותם.
זה עוד יותר גרוע.
כן, זה גם לא ברור לגמרי עד כמה זה הכל אוסף אגדות העם, ועל כמה חלק זה. זאת אומרת, כי אני פעם שמעתי שזה אגדות העם שבכלל מקורן מהמזרח. למרות שבמזרח לא ראינו אגדות כאלה כל כך, והם עשו אוסף מאוד משמעותי, ובסדר, נו. אז לא, האחים גרים, אתה מכיר את הסיפורים של הגרמנים, איך קוראים לו? מקס ומוריץ. אתה יודע מה זה מקס ומוריץ?
לא זוכר איזה מהסיפורים ספציפית, אבל כן.
משהו מזעזע, מזעזע. סיפור ילדים, אני בתור ילד, היה לי ספר כזה מצויר, כאילו עם ציורים, זה לא מצויר. ספר, עלילות מקס ומוריץ, בעברית. שני ליצנים בכפר, כפר גרמני, גרמנים שניהם, שהם עושים קונדסים. איזה קונדסים? יש להם איזה מורה זקן, הוא כל פעם בשביל לבוא מהבית שלו לבית ספר, הוא חוצה את הנהר על גשר. מה זה הגשר? זה לוח עץ. אז הם מנסרים את הלוח עץ בשתי מקומות ומשאירים ככה קצת, והוא בא ונופל למים באמצע החורף, כשהנהר קפוא, והוא מת, והם שמחים נורא שהוא מת. יש לה איזו אישה מסכנה שמגדלת תרנגולות בשביל לאכול, ענייה, אלמנה, משהו. אז הם תופסים את התרנגולות שלה ושורפים אותם והורגים אותם וזה. בסוף העונש שלהם גם כן, כן, האופה התרגז עליהם, תפס אותם והכניס אותם לתוך התנור ונשרפו. ממש, עלילה גרמנית נחמדה, לא?
ואכלו אותם.
אכלו אותם בתוך הלחמים. אני כבר לא זוכר, זה היה מזמן. כן, זה דברים עשויים לגמרי, מה... כן, לא יודע, אין מילים בפיר. למרות שיש גם, איך קוראים לו... יש סופר גרמני... היום הוא מאוד מפורסם, למרות שהוא כבר נפטר. יש לו כתיבה מאוד... הוראה כפולה, נו, איזה עוד ספרים הוא כתב? מלא ספרים.
אריך
קסטנר, אריך קסטנר.
אמיל והבלשים.
אמיל והבלשים, כן. שהוא באמת הרבה יותר מוסרי, והוא גם היה התנגד לנאציזם, וכמעט הכניסו אותו לכלא, כמעט הרגו אותו. הנאצים מאוד לא אהבו אותו בתקופת, הוא באמת מוסרי יותר, רגיש יותר. כן, סדר. המעלות והמורדות הפרטיים הדרושות לחליפת המצבים הזאת הינם גם הן סיבות נכונות, ולפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה. סיבות נכונות, הוא רוצה להגיד, זה דבר אמיתי, זה שינויים אמיתיים במצב האומה. האומה לפעמים מופיעה את החיים שלה באופן כזה שהלאומיות היא באה מצד הדת, והאלוקיות או הצד, אחר כך הוא קרא לזה האידאה הדתית בפרקים הבאים, באה מצד הרגש, רגש דתי. האם על הצד הדתי אנחנו צריכים ללכת מצד הרגש או מצד השכל? מצד האלוקי לפני הדתי. הדתי זה כבר ירידה של זה. אז באופן פשוט הרב רוצה להגיד שהמצב הלכתחילה, המצב הראוי הוא שהצד הדתי יבוא מתוך הדעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אנחנו מתוך הדעת רוצים עכשיו לפאר את אלוקינו, לא מתוך הרגש. אבל ודאי שיש גם רגש דתי, יש גם רגש אמוני.
אבל אנחנו אומרים שהדעה האלוקית זה בעצם הדעה
אני לא, לא, מה שאמרתי עכשיו זה צדדים רוחניים, אבל מתוך זה מתלבש גם באמת בלבוש דתי מסוים. כן, כן, כן. איך לומר, אז יש, גם אירופה מתחלקת אפילו בחלוקה הגסה הזאת לפרוטסטנטים ולקתולים. בגרמניה ואנגליה ובריטניה הם פרוטסטנטים, וצרפת ואיטליה וספרד הם קתולים, ויש בזה שינויים. יש בזה שינויים בהופעה הדתית, בהופעה הדתית הלאומית של האומה, אצל האומה. כן, אנחנו לא, כאן מדבר על זה באופן כללי, אני לא יודע אם זה שווה לרדת לכל הפרטים האלה, אני גם לא יודע, אני לא בקיא בהם כל כך. אבל אומר הרב, זה שלפעמים זה בא בבחינה של תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוקי, זה גם סיבות נכונות. ולפעמים תולדות נאמנות לזרמי חיים נקבירים במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת ושופעת למעמקי חיי היחיד או יותר פנימיים. זה מופיע במצב הציבורי, וזה יורד אחר כך ומחלחל לכל יחיד ויחיד. זאת אומרת, יש, אין ספק שיש עמים שהם יותר רגשיים ועמים שהם יותר שכליים. כן, זה בתוך עם ישראל פה היום, תראה את אשכנזים וספרדים, תקח מרוקאי ותקח יודע מה, יקה, כן, תקח מישהו בחוץ לארץ, תקח שוויצרי ושימו לו ספרדי. זה הרגש, זה מצבים אחרים, זה סגנון אחר, סגנון של החצנה של הרגש או הפנמה של הרגש, היא יכולת לתת לרגש להתבטא. אז הדברים האלה הם מתבטאים, כן, מקרינים על כל המצב החברתי בלי שום ספק. כן, אז אומר הרב, כן, לפעמים זה דברים שיש להם סיבות נכונות, סיבות אמיתיות, שצריך באמת במצבים מסוימים דווקא את האלוקות להופיע דרך הרגש, ואז ממילא הלאומיות תופיע באופן יותר משמעותי על ידי הדת. כן, יש כאלה שאצלם הכל, לא יודע אם יש להם בכלל רגע דת, רק רגש, גם הערבים, דרש, לא יודע, לא, קשה למצוא שם דעת אצל הערבים. טוב, הם בגלל מקרה מיוחד, כי עליהם נאמר, כן, פרא אדם, זה לא באמת אדם, זה דמוי אדם, זה לא, כן, מאמר המפורסם. ההכנה לרעיון האלוקי נמצאת היא באיזה אופן, גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושות. ההכנה לרעיון האלוקי, זאת אומרת, השאיפה, הכמיהה, הרצון לתוכן של קודש בחיים, הופעה של אלוקים בחיים שלנו, נמצאת באיזה אופן, אומר הרב, גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. ובאופן פשוט היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה, במהלכי הפוליטיקה. כן, אחד הדברים ש... אולי מבין הדברים שמשפיעים הכי הרבה על המין האנושי זה הרעיון האלוקי. הרעיון האלוקי. כמה מלחמות היו בגלל סיבות דתיות עד היום. עד היום כל ההתעוררות של האסלאם היום, כל הפיגועים מהדאעש דרך אורלנדו, דרך כן, כל זה זה הכל מלחמת דת, או ודאי מתעוררת בעקבות איזשהו התעוררות דתית. ו מעבר לזה, זה ממלא, איך נגיד את זה? זה דבר שהוא חשוב למין האנושי. יש בכל חברה מתוקנת, יש מוסדות דת. כנסייה או מנזר, אם זה במזרח שם, מנזרים בודיסטים, מנזרים הינדואיסטים, לא יודע מה. כן, קוראים לזה אצל הערבים מסגדים. הדברים האלה זה תקציב, הציבור משלם את זה. בתי כנסת, להבדיל אלף הבדלות, ישיבות, בתי מדרש, הציבור משלם את זה, והציבור שמח לשלם את זה. אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה משלם את זה. אם הוא לא היה רוצה, הם לא היו מממנים את זה, וזה לא היה. זה שיש מקדשים מפוארים בהודו וכנסיות יפות בגרמניה ובספרד ובצרפת ומסגדים יפים לא פחות במקומות האלה, זה אומר שמישהו מממן את זה, ומישהו מממן את זה, זה חשוב לו, והוא משלם כסף על הדברים האלה. וזה בין אם זה בא מרגש, בין אם זה בא מדעת, זה לא משנה. אם זה בא מדעת, אז מה?
שאנשים, בגלל שזה הגיע מדעת, אז גם לא כאלה דברים מפוארים?
בוודאי. בוודאי, זו שאלה. אדם אומר, אני חשוב לי לפעמים, מבחינת שכלית צלולה, אופן שכלי ברור, כן? הוא אומר, אנחנו צריכים אלוקות, הקשר שלנו אל הצד הרוחני של האדם זה דבר חשוב, זה דבר מועיל לחברה, זה גורם לחברה להיות מוסרית יותר, זה גורם לחברה להיות עדינה יותר. לכן אנחנו בתור תהליך טיפולי בחברה עושים את זה, וזה צריך להיות מקום יפה. אדם צריך להגיע למקום שיהיה לו נעים להגיע לשם. זה לא יכול להיות עכשיו איזה בית מטלין פול, כי אין לו תקציבים לבנות אותו יפה. אז להפך, וזה כספי ציבור, אז אנשים אין עניות בציבור, אז משלמים כמו שצריך. כן, לא סתם את המקדש, היו בונים אותו תמיד כמו הבניין הכי יפה בעולם. הוא משתדלים, כשהיו יכולים, הורדוס. אבל זה ודאי נובע גם מדעת. הציבור מבין שבשביל לתת לחיים שלו עומק רוחני, הוא צריך להפריש חלק ממנו, חלק מהציבור, להיות אנשי אלוקים. ואת האנשי אלוקים האלה הוא מממן, ועל ידי זה שיש אותם אנשי אלוקים, על ידי זה אמור להשפיע השפעה ממתנת, ואיך נקרא לזה, ומעלה מקדשת לכל הציבור. זה כלל גדול. כן, הרב אומר שביהדות, ראינו את זה באורות התחייה, אז הכהונה היא לא, היא חיבור, היא מחברת את העולם ל, את 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 עם ישראל אל ה, כן, עמוד נון דלת. הכהונה אינה אמצעות בין האדם לאלוקים, כי אם דחיפה הגונה. האמת היא שהוא לא כתב דווקא בישראל, לכאורה גם ב, גם ב, גם אצל הגויים, למרות שפה מדבר על ישראל. כהונה זה לא האמצעי שמקשר בין האדם לבין אלוקיו, אלא מחבר בין האדם לבין אלוקיו. ואת זה כנראה שמבינים בין בדעת, בין ברגש, בין באופן ישר, בין באופן עקום, גם הגויים. ולכן יש גם לגויים כהנים, נזירים, לא יודע איך תקרא לזה, כמרים, ארכיגמונים וארכיבישופים ואימאמים ולא יודע מה עוד. כן. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, ומסבבים גם הם המון נעשים כבירים בכוח איתן ובחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה, רוקמים והורגים בסתר ובגלוי אלילות נוראות לעין חקר ברוח האדם ובמור תורי חייו. כן, כמה אותם אלה ש בעולם, לא בתוך עם ישראל, אותם אלה בעולם שהם החלק ה רוחני של הציבור, כן? כמרים, נזירים וכולי, אימאמים, אני לא יודע מי. מה הם עושים? מה עושים כל סדר היום שלהם? הטובים שבהם, אלה המעולים שם, הם לומדים, הם לומדים. ומנסים ללמוד, ללמוד אלוקות, ללמוד תיאולוגיה, קוראים לזה לפעמים. יש, אני מזכיר, לא יודע, יש אתר שנקרא גרימור, אתר כנסייתי, נבנה על ידי איזשהו כומר או כנסייה בצ'כיה, שהוא העלה לשם את כמעט כל ספרי הקבלה שיש. זאת אומרת, כאילו, אם רוצים לקחת היום טקסט של ספרי קבלה מהנדירים ביותר, הוא הושיב שם, לא יודע מי, והקלידו את זה בעברית. מוקלד בעברית.
מוקלד, לא צילום?
מוקלד, מוקלד. לא, זה עוד לפני שהיה צילומים, זה אתר ישן. או לא היה אתר, לא יודע, אולי זה היה תופס יותר מדי מקום, לא יודע איך עבד. זה אתר ישן, ישן. ספרי קבלה נדירים, נדירים, כל מיני דברים שהם כמעט רק בכתבי יד נמצאים באתר גרימור. מה, כן, אני זוכר שפעם עשיתי איזה חיפוש לאיזה משהו, התגעתי לשם, מסתבר, אבל אחר כך הבנתי שמי שמתעסקים בתחום מכירים את האתר הזה. מה הוא עשה שם? זה השקעה, השקעה גדולה של שם, לא יודע מאיזשהו, היה שם איזה קומר שהחליט לקחת את זה בתור פרויקט. זה היה ממש כשהאינטרנט התחיל לעלות, כאילו, לא יודע מה, בשנות, סוף שנות ה-90, משהו כזה, אז באמת עלה האתר הזה לאור. כן, אני אומר, הם מתעסקים בכל מיני דברים רוחניים. כן, מן הסתם מבינים אותם עקום, מבינים אותם לא נכון, במיוחד ענייני ניסטר, אך קיים מלאנה. מהרב מניטו, אמר שנוצרים לא מסוגלים להבין ניסטר בכלל. והוא נפגש עם הרבה מאוד פילוסופים ותיאולוגים נוצרים שחשבו שהם מבינים. זה תמיד ככה.
מה רוצים במהות הערך היה? אם מה שהם לומדים זה תחסר, הם לא לומדים את האמת, אז מה משנים במהות הערך?
אני לא יודע אם לא לומדים את האמת, הם לומדים. תראה, כל מי שלומד, כל מי שלומד מתמחה באותו תחום, אין מה לעשות. אם מישהו ייקח איזה נושא, מישהו, קבוצה, תיקח נושא ותחקור אותו למשך שנים, היא תהיה מומחית בנושא. זה כלל גדול.
לא, אני תלך בכיוון ההפוך.
אם היא תלך בכיוון ההפוך,
היא תלך בקבוצה.
אם היא תלך בכיוון ההפוך, היא לא תגיע למסקנות, נכון?
אני לא מבין מה אתה אומר. מה זה תלך בכיוון ההפוך?
אם הנקודות המוצא הן לא נכונות,
לא יכול להיות, אין דבר. אז היא תבין שנקודות המוצא לא נכונות.
אני לא מבין שנקודות המוצא שלא נכונות.
אני לא חושב, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד. זה דברים מאוד לא פשוטים.
מה לא פשוט
בזה? כי אם יוצאים מתוך נקודות מוצא שיש אלוקים ויש אדם, עכשיו מתחילים לחקור מה זה אלוקים, מה הקשר שלו לבני אדם, איך זה בא. מתחילים לקחת עכשיו חומר, לוקחים חומר, אצל הנוצרים ודאי שכל החומר, כל מה שמופיע אצל היהדות זה בשבילהם חומר גלם לגיטימי לגמרי ומועדף אפילו. והם מתחילים עכשיו לחקוד, הם יגיעו, הם לא יגיעו לדברים מדויקים, אבל ודאי זה יגיעו לאיזה שהם חקירות שיש בהם דברים דברים טובים יותר, לא יודע מה להגיד.
השילוש הקדוש הוא נכון, כאילו זה מושתת על...
השאלה עכשיו, את השילוש הקדוש, אלה מהם שחוקרים באופן ישר מבינים שיש בעיה בשילוש. הנה חינם.
ומעלה כלום, בסדר.
אז הם לא נועד, אז
מה זה משנה?
מה זה משנה? אז אם הם חוקרים ומבינים שיש בעיה, אז הם עושים ליד זה סימן שאלה, ואז הם מתחילים לעשות, ואז הפרוטסטנטים כבר, נכון, לא הוציאו את זה מתוך סידורי התפילות שלהם, ולא הוציאו את זה מתוך זה, אבל מהכנסיות הם הוציאו, כן, את הפסלים הם כבר הוציאו, הפרוטסטנטים, והם מבינים שיש בזה איזשהו קושי. אני דיברתי פעם עם אישה בפטיסטית, בפטיסטית, מדרום ארצות הברית, מטקסס. הבפטיסטים מאמינים בשילוש כפשוטו, שזה שלושה דברים שונים. האב, הבן ורוח הקודש, שלושה דברים שונים של שלושה מלאות. עבודה זרה לגמרי. אחרי שדיברתי איתה על זה, אז היא אמרה... היא אמרה, אני לא מבינה את זה. אבל זה הדעת שלי, היא לא מבינה את פיליפ, זה לא... היא הבינה שיש בזה בעיה. בלי... כאילו שזה לא הגיוני. עכשיו, אם לא מתעסקים בזה, אז יותר גרוע, לא?
לא, מה נפקא מינה?
מה נפקא מינה? אם עכשיו מישהו נמצא באיזה שבט בברזיל, שם באמזונס, שבטים של עובדי אלילים, שבאה הנצרות ועשתה אותם נוצרים, ראו מיסיונרים ועשו אותם נוצרים, אז הם עכשיו, סבבה, אז יש להם את המקדשים של האלילים שלהם, הם מכניסים לשם גם את אותו האיש. אז עוד אחד, כן, מה, שלושה, צידו חמישה שיהיה, מה זה אכפת לו? הם לא חוקרים את זה, זה מתי מצב גרוע יותר. אם הם היו מתחילים לחקור, מתחילים לחשוב, מתחילים לעלות את זה לרמת הדעת, אז הם אומרים, יש בעיה, זה עומד בסתירה, זה לא יכול להיות שיש יותר מעלות אחת. יש דברים שהלוגיקה האנושית מובילה אליה.
אבל
עובדה שלא, אז אני אומר עובדה שחלים בזה שינויים. עובדה שהיום העולם הנוצרי מבחינה מסוימת משתנה, מתעדן. ולו גם זה ש... למרות שאני לא מאמין בדברים האלה לגמרי, אבל באירופה למשל, הנצרות בפשיטת רגל מטורפת. טוענים שבערך בשנת 2050 תיסגרנה הכנסיות האחרונות באירופה מחוסר עניין לציבור. אף אחד כבר לא מגיע לכנסיות, אף אחד כבר לא... באמריקה לא ככה. באמריקה כנסיות הן משמעותיות. דרשות של הכומר בימי ראשון הם גם מגיעים רבים לכנסיות, ועוד רבים פי כמה שומעים את זה ורואים את זה בערוצי טלוויזיה מקומיים. וזה בשעות רייטינג, בשעות C. משמיעים את הדרשות האלה. אבל באירופה המצב הוא באמת אחר. עכשיו, אני לא מבין בזה כל כך, אבל עובדה היא שיש פה דברים ש...
זה בגלל שחקרו את זה?
כן, אני חושב שזה בגלל שחקרו את זה. או גם חקרו את זה. המחקר, זה שאירופה יותר שכלית ואמריקה יותר רגשית. אז בגלל שאירופה יותר שכלית, אז יותר קשה להם עם זה. יותר קשה להם לקבל את השטויות של עצמם. אם לא מאמינים בשכר ועונש ולא מאמינים באלוקות והשכל הטהור היום המדע המודרני טוען שאין, כי לא יצליחו להוכיח לו באופן אמפירי שיש, כנראה גם לא יצליחו, אז מילה זה מוביל לאתאיזם. אז אירופה היא מאוד אתאיסטית, עדיין לא כמו היהודים, היהודים הם הכי אתאיסטים בעולם. הפוך על הפוך. הפוך על הפוך, כן. כן, בארצות הברית, בארצות הברית הייתי בעבודת מחקר על היחס לאלוקות, לקודש. האם אתה מאמין בשכר בעונש, מאמין בגיהנום, מאמין בגן עדן, מאמין בהשגחה וכולי. אז המוסלמים קיבלו את הציון הכי גבוה, משהו כמו 90, למעלה מ-90% מאמינים ממש. הנוצרים אחריהם, נדמה לי 75-80% מאמינים, והיהודים במקום השלישי 22%. טורף. יהודים בארצות הברית. רוב היהודים בארצות הברית זה רפורמים.
רגע, ומה הנוצרים יאמינו ברגע שזה יסתגר?
מאמינים, מאמינים בשכר ועונש, מאמינים באלוקים.
לא, ברגע שהם יעזבו את הנצרות, הנצרות
סגרו את הכנסיות. לא, אני אמרתי באמריקה, זה היה באמריקה, זה לא היה באירופה.
באמריקה.
נו, באמריקה הכנסייה מאוד משמעותית. הציבור האמריקאי היה ציבור מאוד מאמין.
באירופה, שסגרו את הכנסיות.
לא מאמין בכלום.
אתאיזם. היום רוב האירופאים, אני לא יודע, לא ראיתי את המחקר הזה באירופה, אבל אני יודע שהרבה שמגיעים מאירופה מגדירים את עצמם כאתאיסטים.
מה אתה צריך
דעת? בני בלי דעת.
לא, תדע שעם ישראל הוא יראה לכל העמים איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא.
אז ודאי, שאלה עכשיו ממי יותר קל יהיה לעבוד, עם מישהו שהוא מראש אתאיסט, אני צריך להראות לו שיש אלוהים וזה, או מישהו שהוא נוצרי, אני צריך להסביר לו שמה שהוא מאמין זה לא זה, וזה החליף את זה, לא יודע. זה גם לא שאלה כל כך מעשית. אלה הם שלבי התנועות. לצד ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. כן, אומר, זה השלבים שכך העולם הולך. בלכתה, ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות, מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. היא מצאה תמיד יהיה למכשירים חומריים שבו הספיקו לכונן איזה חומר רפא לפחות לתכסיס עממי. ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם, החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים וכל נטיות הרוח בכלל התלכדו יחד והיו לרוח וגבייה. כן, בכל מקום שהיה עכשיו ציבור אנושי. אז הציבור האנושי בנה לעצמו איזשהו מכשיר חומרי. כן, חקלאות, תעשייה, אומנות, משהו. התלבשה על זה, אומר הרב, הכנה האלוקית, ו כן, השפיע, נופחה באותו גולם חומרי נשמות אלוקיות, כן. אז עכשיו היו, אז עשו פסלים של עבודי זורה ועשו אסתטיקה של כן, של כנסיות ושל אני לא יודע מה, ו פולקלור של חגים, חגים דתיים, יש בהם המון מאכלים מיוחדים, כן, ביהדות בוודאי, אבל גם וגם אצל הגויים, גם אצל הגויים. כן. כן, גם שני. אז ניפחה נשמת חיים באותו הגולם, החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון, השכל, צורכי החיים וכל מיני תותו רוח בכלל, התלכדו יחד ויהיו לרוח וגבייה. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם, באנו פקוחה, אנו רואים את כל הסיבות החזקות, ההולכות ומשפיעות, על סדרי הווייתם וחייהם. עכשיו אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו מוצאים איזשהו ציבור לאומי, חברתי, ואנחנו מסתכלים מה משפיע עליו, ואנחנו רואים, אומר הרב, שהם כולם נמזגות ונבללות מהכשר הפנימי של מיזוג רעיון האלוקים, הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. זה שילוב, זה סינתזה של הדת עם הפולקלור החברתי. בכל מקום, כן.
אבל יוצא פה השרון האלוהי, הוא קודם לתעשייה החומרית.
הוא אומר שמה קודם לתעשייה החומרית?
מה קודם? כשבונים חברה, מה קודם למה? קודם כל בונים חברה של מכשירים חומריים, ואז
כך הוא אומר, כן. לכאורה כך הוא אומר. ברגע שיש קיבוץ חברתי, קודם כל יש לו, חייב להיות לו איזה שהם מכשירים חומריים, אפילו גולמיים מאוד. הספיקו לכונן איזה חומר רפה. כי זה ברור, כי ברגע שיש חברה, החברה, קודם כל מה שמטריד את החברה בשלב הראשון זה לחיות. ובשביל לחיות היא צריכה אוכל, והיא צריכה בגדים. אז חייב להיות איזשהו משהו מצד החומרי. ועל זה אחר כך נבנה הקומה השנייה, שהיא כבר קומת המותרות. אוכל ובגדים חייבים, אוכל בגדים בית חייבים, אחרת אי אפשר לחיות. דת זה כבר פריבילגיה. אפשר לחיות גם בלי דת. אז ממילא זה בא בסדר של בניית החברה אחרי זה. כן, אז אומר הרב, זה הכל פה סינתזה בין הצד הלאומי לצד האלוקי. אז אם הזכרנו נגיד את אמריקה, באמריקה זה מאוד בולט. יש באמריקה חגים לאומיים שגם היהודים, דרך אגב, האמריקאים חוגגים אותם, כמו יום העצמאות האמריקאי, כן? The 4th of July, Independence Day, כן, יום העצמאות האמריקאי, או The Thanksgiving Day, חג ההודיה, חג ההודיה, לזכר זה שבאו הראשונים מאירופה והגיעו ליבשת החדשה והקימו את ניו אינגלנד, אנגליה החדשה. אז בחג ההודיה אוכלים תרנגול הודו צלוי שלם. כן? ובארץ יש חג ההודיה, בקצביות, בסופרמרקטים, מוכרים תרנגולי הודו שלמים לציבור האנגלוסקסי, שחשוב לו. זה אצלו טקס, אז הוא לא יכול לוותר על זה. בדרך כלל הציבור האנגלוסקסי הוא ציבור שומר תורה ומצוות. כן. החרדים, אני לא חושב שחוגגים את ה-Thanksgiving Day, אבל הכיפות הסרוגות בציבור האמריקאי, אני מאמין שכן. ויש חגים שהם חגים נוצרים מובהקים. כן, קריסמס, סילבסטר, איסטר, כן, חג הפסחה. זה חגים, אז יש חגים נוצרים, יש חגים לאומיים. וביחד זה בונה את הפולקלור הכללי האמריקאי. וכמו שזה כך באמריקה, מן הסתם זה אותו דבר גם בגרמניה ובצרפת, רק שאני פחות מכיר. מעריך כך.
אם הרב כותב
שמתוך
היראה האלוקית,
שהיא
בעצם הבסיס של כל המוסר,
כן.
אז הוא אומר שאנשים רוצים להיות אלוקיים, אז הם מגיעים לבנות את המכונות הלאומיות. למה לא להפך?
איפה אתה מדייק את זה שהרב כותב את זה?
הרב דיבר על ההכנה לרעיון האלוקי.
כן.
אז הוא אמר, ולכתה, הכל להכנה זה מוכנות לאומיות שונות. זאת אומרת, האלוקי זה
כאילו
זאת
שהובילה ללאומיות. אז מן הסתם הרב כותב את זה, אם זה באמת כך, כי זה די מובלע בלשון הרב. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאתה צודק, שבאמת באמת הדבר ה... הראשוני הוא באמת הצד האלוקי. אבל אם כן, אז זה משום שהרב הבין שבתוך כל אדם ואדם הצד האלוקי הוא צד יותר דומיננטי, כי זה הנשמה של האדם. אז היא באה באופן מוסתר ובאופן שהאדם לפעמים מתנגד להופעה שלה ולא נותן לה להתבטא ולהתגלות, אבל היא נמצאת, ואדם צריך באיזשהו מקום היא תמצא את ההתפרצות שלה. אז היא מוצאת את הביטויים שלה דרך הצדדים הלאומיים. רק שפה אני לא יודע אם זה באמת מוכרח. תן לי רגע לראות. כן. כן, באופן פשוט אומר הרב שמה שמוביל את זה, המנוע הפנימי יותר הוא המנוע האלוקי. אמנם, אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ, כלומר שהלאומיות כבר התחילה להיות מאוד, מאוד ארצית, מתעסקת באמת רק בצדדים הלאומיים של האומה, התרחבה והתאמצה ותקנה להוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי, מתוך הרעיון האלוקי. אומר הרב, הרי בשלב האמיתי מצד האמת הרעיון האלוקי הוא זה שמחולל את הכל, והוא הוליד את הרעיון הלאומי, ולפעמים הרעיון הלאומי נהיה כבחינת גולם שקם על יוצרו, והוא מנסה עכשיו להתנתק ולהגיד אני לא, אני רק לאומי, אני לא צריך שום אלוקיות. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. היום עוד יותר מזה אפשר לומר שאין ביד ההיסטוריה האנושית אחרי נפילת הגוש הקומוניסטי. הגוש הקומוניסטי ממש ניסה לעשות את זה בצורה מאוד בולטת, והוא התרסק. וברגע שהוא התרסק, אחרי עשרות שנים של לימודי כפירה ממוסדים בכל מוסדות החינוך של רוסיה, מיד כשנפל, כן, המשטר הקומוניסטי והסובייטי, הכנסיות חלה בהם פריחה מטורפת, כולם חוזרים למקורות שם. סימן שזה לא הועיל, שזה לא הצליח. היחידים שנשארו אתאיסטים זה היהודים שם, אבל זה כבר דיברנו על הסיבוך של היהודים. כן, אומר, אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון כזה מצליח לצאת אל הפועל. ורואים לנו שהתכונה העליונה האלוקית שבאדם, אפילו ביותר בתכלית שפלותה בצורת נקודה יותר זהירה וחיה, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת ולא מתה וגובעת, היא נותנת את העוצמה היותר פנימית לכל דחיפות החיים. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם, התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. והאורה האלוקית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהי שמה בעצם ריחוקה, עד אשר אך מחשקים ומאומות תמצא החברה המתוקנת, בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים. אם לאור כהזה תחפוץ ללכת באורחות חייה, אז תיסוב הלאומיות החורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, כלומר רק ברעיון הלאומי, ולא תובע לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוקי. אבל כאן תפגוש הראשונה בממד הזקנה והחולשה. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל לשד החיים ילך ורפה, הלוך וחסר, בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה יעבד ממילא הכלל את צביונו. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יסורוש יותר מהערך ההרמוני, ובולם ילך הלוך ויתרחב. הרב מדבר פה על תהליכים שאני לא יודע, הוא בכלל ראה אותם, אבל היום אנחנו רואים אותם כל כך בולט. ברגע שמקימים חברה, שהחברה מנותקת לגמרי מהאלוקות ומושתתת כולה רק על הצד החומרי, זאת אומרת עכשיו כל אחד רוצה לעצמו, זה משטר קפיטליסטי תובעני, הצורכי היחיד ואותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני. הרי חשוב גם להשאיר את הציבור, לא מעניין אותם, מעניין אותם רק כל אחד, מעניין אותו שהוא יהיה יותר עשיר והוא יוכל לחיות יותר טוב. ואולם ילך הלוך ויתרחב עד כדי שרירות לב, ועם הייאוש הוא בחילה בחיים ובמציאות. אז עכשיו אין כבר בשביל מה לחיות, כי אם כל מה שיש בעולם זה רק חומריות, זה רק השאיפה להטבת המצב החומרי בלבד, בלי שום אידיאל רוחני שמזין את זה, אז זה מביא לבחילת החיים. זה מביא למצב שאנשים אומרים אין בשביל מה לקום בבוקר, הנאות החומר הן הנאות מרוקנות את הנפש, משאירות את האדם מרוקן מבחינה נפשית ורוחנית. כן, אז מה, אז הוא אכל עכשיו כמה סטייקים, נו, אז איזה חוויה יש לו מזה? מחר הוא יאכל עוד פעם כמה סטייקים? מה, 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 איזה כבר הנאות יש מחומר? אם הנאות מהחומר משולבות במארג הרמוני, ביחד עם איזשהו אידיאל רוחני או אידיאל לאומי, אידיאל ששייך לצד הנפשי, אז זה יכול להסתדר. אבל אחרת, אומר הרב, יהיה לו איזה כוח מבחינה מכנית, בכוח בכוח האינרציה ידחף את המכונה, אבל לאט לאט יאבד לגמרי את כל הכוח שלו, את כל הצביון שלו.
אז למה זה לא ככה ביחידים?
למה אתה חושב שזה לא ככה ביחידים? בטח שזה ככה ביחידים.
כל מי שאין לו אידיאל רוחני, אז החיים שלו הם מרוקנים ויש להם חילה?
תלוי באיזה שלב. תלוי באיזה שלב, אבל ודאי כן. וזה היה הפרק הראשון בזרעונים. שאדם לא מוצא מנוחה אלא באוויר האלוקי. כן, לפעמים יוכל לשקוע ברפש של אביות ההרגשה למשך איזה זמן, אבל בסופו של דבר עול יצא מכלעו ו...
המציאות אבל לא עובדת.
המציאות ודאי עובדת כך. ודאי עובדת כך. וזה שאתה רואה היום את כל התופעות של אנשים שאחרי שהעולם עבר תהליך של מאוד בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, מאוד אידאליזציה של הצד החומרי. ודאי בחברות קפיטליסטיות, קל וחומר בחברה כמו מדינת ישראל, שהיא עוד יותר קפיטליסטית מאמריקה אפילו. לא, אני קצת הגזמתי, אבל ודאי הרבה יותר קפיטליסטית מאירופה. ופתאום, ואנשים מגיעים לאיזשהו שלב ואומרים, לא. מה? חפשים אחלה משהו אחר. עושים איזשהו תוכן אחר לחיים. אין בשביל מה לקום בבוקר. מה בשביל להרוויח עוד פעם? לעשות עוד כזה? לא, לא. כאילו, במיוחד היום, שאדם הוא לא באמת רעב, ולא באמת חסר לו משהו. זה לא משנה אם הוא ייסע בפורש, או ייסע ביונדאי ה-10. זה וזה מביא אותו למקום שהוא צריך להגיע, כן? בשתיים יש מיזוג וחלונות חשמליים. כאילו, מה כבר העניין? כן, אתה, במקום לאכול, לדם, איזה חומוס במסעדת פועלים, אז הוא עכשיו צריך לאכול במסעדת יוקרה ולהשאיר שם כמה שטרות כחולים? מה העניין? מה אתה אומר?
שטרות אדומים לנצח.
כן, מה? אז היום באמת הריקניות היא עוד יותר נתפסת, כי אנשים אומרים כאילו, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני עושה את זה? זה לא שאם אני עשיר אני שבע, אם אני רעב. תל אביב.
אם זה היה כל כך כאילו, השערה מתארת בתור דבר שהוא כל כך...
זה איך לא כולם לא עושה.
ברור, זה מה שאני אומר, כאילו, רוב, 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 רוב הציבור.
לא, לא, זה לא, זה תהליכים. זה תהליכים, ותהליכים לוקחים זמן, והתהליך הזה הוא גם תהליך שכל אחד באופן אישי צריך לחוות אותו. ובשלב הנערות נמצאים יותר בצד של הרדיפה אחרי הממון ואחרי ההנאות, אחר כך זה הולך ל... ככה יש איזה, גם כל אדם מגיע בסוף לאיזה גיל ומשתנים אצלו סדרי עדיפויות. וגם אצל האומה זה ככה. גם אצל האומה, האומה היום כבר יותר בגיל העמידה יחסית, אני יודע, לא בדיוק.
66. אבל יש דבר כזה
כחיות
באמצע, כאילו זה עד אחד, אני כן נותן תוכן גבורמת לחיים שלי, מצד שני זה לא משפיע לי כל כך על היום, כלומר, להקים מצוות וכאלה.
מורכב, זה מורכב. אצל יחידים אני חושב שיש כאלה. אני לא יודע אם זה יכול להיות בתור הדרכה ציבורית. אצל יחידים רואים אנשים יחידים שרחוקים מתורה ומצוות, אבל הם מאוד מוסריים בחיים שלהם, הם מאוד ערכיים. ודאי שיש כאלה, אין שום ספק.
אבל יותר מזה, כן אפילו מאמינים בקדוש ברוך הוא, והם כן עושים בהם תפילת יום כיפור, כיפה
ובאים לקוטל פעם בשנה. אז תמיד יש כאלה, למחצה לשליש ולרפייה, נו מה?
אז דווקא
אנשים כאלה, או ש... לא יודע, תזמין, יש תמיד יש כאלה שאומרים, אז אני לא אהיה שורה ראשונה בגן עדן. אני מוכן להיות שורה מאחורה, אתה יודע מה, אפילו לא אכפת לי אם אני קצת ארגיש את החום של הגיהנום בגב. אבל אני עוד בגן עדן, בסדר, שורה אחרונה. זה מספיק לי, יש הרבה כאלה. שככה חושבים. זאת אומרת, הם מאמינים, במידה זו או אחרת הם מקיימים חלק מהמצוות שהם חושבים שזה המצוות שהן יותר חשובות. יש דברים שיותר קשה להם, אז הם אומרים, או על זה אני לא יכול, כי אני, מה לעשות, היצר שלי לא נותן לי, או שזה פחות חשוב להם. העולם שלנו מאוד מורכב בוודאי מדברים כאלה, אתה אומר, אנחנו רואים, רואים הרבה.
מה זה מעמד הזקנה?
האידיאל הלאומי, כשהוא מתנתק מהאידיאל הדתי, והוא מתחיל עכשיו לפעול רק בתור אידיאל לאומי, הוא אומר, תראה, אדם צעיר, אז יש לו מרץ, יש לו רצון לגדול, להשתלט, להתפתח. אדם זקן, מה עושה אדם זקן? קודם כל הוא חלש יותר, נכון? אין לו כוח. הוא כבר, עד שהוא קם, עד שהוא יושב. כן, מין ציור כזה פעם שחייתי, שמעתי. אדם זקן, מה, הוא יושב לך בשמש של המפסת, והשמש כבר זזה לכאן. אז הוא צריך עכשיו לקום קצת, הוא נשאר את הכיסא שלו עוד פעם לשמש. זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה בן אדם הזה. זה מה שקורה ללאומיות. הולכת למעמד הזקנה והחולשה. כי אין לה אידיאל. כן. אז עוד באיזשהו מצב תוכל לדחוף את המדינה, את המכונה הקיבוצית, אבל כוח החיים, לשד החיים, הולך ונחלש, הולך ונעלם. ואז צורכי היחיד יותר חשובים מצורכי הכלל, זה מה שהוא אומר כאן, ערך ההרמוני כבר לא משמעותי, עד כדי שרירות לב וייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני, עכשיו מתהפך כבר כל הסדר הרעיוני. עכשיו אז מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה רע, אין אמת ואין חסד, אין דעת אלוקים בארץ. האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט, לא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה, צבא מרומה כשלו, כיסא ממלכתה יתנודד, נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום הוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. החברה הלאומית, נסיים. כשבא במשעול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור אישית צמיחת חייה, תחל לחוש את מחרוביה בזמן קרוב. כשחברה לאומית מגיעה למצב הזה, כשהיא חושבת שהיא צריכה להתנתק, להינזר ממקור, כן, מהצד הלאומי, מתי מחוסרי המטרה? הטעם והתוכן, להחיש לרפאות תעלה על ידי שיטותי השונות, שיטות של מאומה, המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה וחיי קלקול נמוכים, חסרי און והוד, כאן הכל סביב החומריות, האוכל, ההנאות השפלות, כאילו, מה, על זה אתה בונה עכשיו גירויים חומריים של תאוות חיים גסים, ההולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. כל אלה יחגרו שארית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני, גם לחיי חברה ואנושיות, אבל לשווא, מאומה לא תיסנה בעמלן, המוות השחור, הדומם והקר לא יוכל להחיות. זה מצב של מוות, ומוות לא יכול להפוך חיים. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפחים ונובעים, רק ממקור החיים, רק מהאלוקות, רק מהקודש. הוי אומר לעץ הקיצה, אורי לאבן דומם, הוא יורה, אלא הוא תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו.